כאן רשת ב' גאולה אבן סער אתם מוזמנים להאזין לשידור חוזר של התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער
התסריט בעצם היה סיפורים בהשראת דמויות אמיתיות אירועים אמיתיים בהשראה אבל לא הדמויות האמיתיות בכלל וזאת בחירה הייתה התסריטאים לקחו את זה דרגה אחת רחוק מהדמויות האמיתיות כך שלא יהיה את האישו הזה נהפוך הוא מדובר פה בדמויות מומצאות
שלום ירון זילברמן
שלום גאולה אבן
הבימאי והתסריטאי בשותפים אחרים של שעת נעילה הנהדרת שלוקחת לי שעה בשבוע אלא אם כן אני אתחיל לראות שוב את הכל מההתחלה אני מוכרחה לומר לך שבחוויה האישית, זה כבר הרבה זמן, אני צופה בסדרות די הרבה, הרבה זמן כבר לא הייתה סדרה ששאבה אותי ככה רגשית, אני מזדהה, אני בוכה, אני קצת צוחקת, אני גוערת בהם, אני מדרבנת אותם, וכל מנעד הרגשות הזה הוא משהו שאני מניחה שלא לא חדש לך שאנשים מספרים שהסדרה הזו עושה להם.
לא חדש לי, ומאוד מאוד מרגש כמובן שזה קורה. אנחנו מוצפים, אני יכול להגיד, אני עדיין בעבודה, חשוב להגיד את זה,
כלומר. תסביר.
אמנם הפרקים משודרים, אבל אני תוך כדי השידור, אני בעצם עורך את הפרקים הבאים. אני עורך אותם או תוכן, רוב הפעמים סאונד, אני מכין את הסאונד, וגם באונליין, כל מה שקשור בצבעים ואפקטים. בקיצור, העבודה מבחינתי עוד לא הסתיימה.
גם מצלם עדיין?
זהו, שעכשיו אני גם הולך לצלם בשביל פרק 10, איזשהו... קטע קטן שהופיע בסוף הפרק.
משהו שלא היית שבע רצון ממנו ומצלם מחדש, או פשוט לא צילמת?
פשוט פתאום עלה רעיון להוסיף עוד איזושהי נגיעה מסוימת בסוף שנותנת סגירה שהיא מאוד חשובה לנו רגשית.
שתגמור סופית את הצופים, אני מבינה.
בדיוק, בדיוק.
לא, כי אנחנו בגדול יודעים איך זה נגמר.
לא יודעים, לא יודעים. למה? מבחינת יודעים מבחינת יום כיפור.
סיפור המסגרת, כן.
אבל לא יודעים מה יקרה עם הדמויות, אף אחד לא יודע מה יקרה.
נכון. מעניין אותי, איך בכלל התחברת לפרויקט הזה, או יום אחד מרימים טלפון ואומרים בוא תצטרף, או...
אז כך, הפרויקט עצמו התחיל עשר שנים, לפני כעשר שנים, על ידי רון לשם שיזם אותו, ביחד עם גל זייד ועמית כהן, מספר כותבים, ונקרא להם יוצרי טלוויזיה, שביחד חברו יחד, ואלו את הרעיון לעשות... את הסדרה הזאת, זה היה פעם סרט וזה סדרה, זה עבר כל מיני תהפוכות כיאה לעשר שנות פיתוח, ובעצם מצאו את הסיפורים המדהימים האלה, שכולם בנויים על סיפורים אמיתיים אגב, יותר קרובים, פחות קרובים, אבל מבוססי סיפורים אמיתיים שקרו בחזית הצפונית, ותוך כדי תנועה, היה קשה מאוד להרים את הפרויקט הזה, אני לא, עוד פעם, לא הייתי מעורב בשלב הזה, אז אני לא יכול לדבר על הקשיים.
כלכלית?
אני מתאר לעצמי שהיו...
הפקתית?
כן, כלכלית והפקתית. להרים טנקים זה דבר מאוד מורכב ומסובך, זה עולה הרבה מאוד כסף, צריך למצוא. וגם הגישה הכללית, לספר את המלחמה הזאת שכל כך הרבה לא דובר בה. זאת המלחמה שלא דיברו...
לא דובר בה אומנותית.
אומנותית, אני מתכוון, כמובן שדיברו...
מחקרית דווקא...
נכון.
דווקא כן.
נכון, נכון. אבל מבחינת חשיפה דרמטית נקרא לזה, כלומר, עם שמטפל, אומנים, אומנות שמטפלת בבעיות של החברה, במובן הזה היה איזשהו... היה כמובן את פרויקט כיפור של גיטאי, אבל מעבר לזה לא ראינו הרבה דברים, או לא נחקקו בתודעה פחות או יותר של החברה, וזה היה מאוד מאוד מסובך. אני עשיתי סרט עם רון לשם, זאת אומרת, אני פניתי לרון לכתוב איתי ביחד סרט על רצח רבין, שנקרא ימים נוראים.
נגיע גם אליו.
על הכיפק, וימים נוראים בעצם זה היה חיבור אמנותי של רון ושלי, וכשהסתיים הפרויקט, רון פנה אליי ואמר לי, אוקיי, בוא, תעשה את שעת נעילה. וקראתי אותו, למעשה קראתי אותו פעמיים. קראתי את התסריט שנים אחורה, והחלטתי בזמנו שזה עוד לא הזמן בשבילי לעשות אותו.
למה?
כי הוא היה כתוב נפלא. אגב, בגלל שהוא היה כתוב כל כך נפלא, פניתי לרון לעשות איתי את ימים נוראים. זאת אומרת, זה הפרויקט שהביא אותי לעשות את ימים נוראים, אז כך שזה סגירת מעגל, שעכשיו רון פנה אליי, לבוא ולהצטרף אליו בשעת נעילה.
אבל מה הרתיע אותך אז?
מה שהרתיע אותי, בזמנו, כשקראתי אותו, לא מצאתי את ה... נקרא לזה את ה... איך אני מעביר את מסר בעל משמעות ברמה האישית שלי, כאירון, לא המלחמה שהיא דבר אדיר שחייבים, אדיר מבחינת חשיבות לכל מי שהיה שם, ובכלל לכל אזרחי מדינת ישראל, אלא לא ראיתי אותי כבמאי. איפה אני מכניס את ה-point of view שלי לתוך הסיפור הזה? מה שנקרא משמעות, אנחנו אומרים משמעות. איפה המשמעות של הסיפור הזה בהקשר שלי מספר אותו? צריך להיות חיבור, כי עבודה לעשות פרויקט כזה מאוד מאוד קשה. בכלל לעשות סרט, זאת עבודה אדירה. זה 24 שעות ביממה לתקופה מאוד 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 ארוכה, עם הרבה אחריות, במיוחד שמדובר בפרויקט כך רגיש.
אז זהו, זה מעניין.
אז לפני שקופצים, צריך להיות בטוחים. ורק שנייה אחת, שנים אחר כך, מה שקרה, אני התפתחתי כקולנוען, התפתחתי כאומן, הבנתי מהעמוד הראשון איפה האמירה שלי. זה היה לי כל כך ברור פתאום, לא הייתי צריך בכלל, לא יודע למה כל כך חשבתי על זה מקודם, זה כל כך היה ברור לי. אני לא צריך שהתסריט יגיד לי את זה. אני כבמאי לוקח כל סצנה כזאת ונוטע בה את המשמעות ברומה של איך אני עובד עם השחקנים, עם כל המסגרת, איך אני בונה את המציאות הזאת ומראה אותה מבחינה אנושית, רגע ברגע, ושם המשמעות נמצאת. לדוגמה, איך מציגים פחד, כאב, אימה, גבורה, הדבר הזה שנקרא הישרדות אנושית. בדברים האלה יש משמעות אדירה אינסופית על, עלינו. חברות, סולידריות, כל התמות האלה. רק לגעת בהן, הטביעת אצבע הזאת, דרך ההתבוננות, לבנות את הדבר הזה, שם המשמעות נמצאת. אני לא צריך לחפש אותה בפיתולי העלילה לצורך
אז
העניין.
אז זה מעניין, לא חיפשת משמעות. אני לא הבנתי את זה בהתחלה כשהתחלת להסביר מה חיפשת. אני חושבת שאתה מתכוון למשמעות ברמה ערכית, מסרים, ואתה אומר לא, זה לא זה, זה איך להעביר דברים אחרים.
בדיוק, בפעם הראשונה כן חיפשתי את זה שם, בדיוק בדבר הזה, וחיפשתי את האמירה הזאת, האמירה, סתם אני אתן דוגמה, נגיד, ניקח סיפור אחר, אוקיי? עשיתי, נגיד, סרט על שחייניות בווינה, אז, אז יש נגיד את האמירה
כוח
הזאת.
כוח ווינה,
הכוח, נכון? כן, קראו לזה הכוח לשחות. זה על כוח ווינה, נכון?
כן.
ונגיד, אז למרות ה... הנה, סתם אמירה קטנה, למרות שהם נאלצו לברוח מווינה שהפכה להיות נאצית מהיום למחר, למרות זאת, הנה הן חוזרות כאן, ובעצם הניצחון הוא שלהן, הניצחון הוא ניצחון ההישרדות, אבל לא רק הישרדות הפיזית, ההישרדות הנפשית, גדולה, אנושית וכן הלאה, יש פה מסר, יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד ברורה. נתתי רק דוגמה לאחת. פה לא חיפשתי את הדבר הזה, שהיא אמירה על מלחמת יום כיפור, ואני אומר שזה היה בכל עמוד, לא צריך בכלל לחפש אותה. רואים חבר'ה נמצאים בתופת, זה טראומה איומה, הם נמצאים בהלם אדיר, והם צריכים לתפקד בסיס שלהם, רגע לרגע, כקבוצה, גם אינדיבידואלים שיש ביניהם מתחים, מכל מיני סוגים, איך הם מתגברים, איך הם מתחברים, איך הם פועלים. בדבר הזה יש עולם שלם של מסרים לגבי מי אנחנו ומה אנחנו, איך אנחנו כבני אדם. מבחינתי זה, לא אגיד אפילו די ויותר, זה הכל.
אבל בטח הבנת שאתה מחטט בפצע פעור, ואני תוהה אם הבנת את גודל ההדהוד שהוא נגזרת של החיטוט הזה.
לא ידעתי עד כמה, אבל התייחסתי אליו ככזה. כלומר, נגיד אם זה מבחינת אמיתות של החוויה, של הסיטואציה. הלכתי על זה עד הסוף, כי ידעתי שאנשים הסתכלו על זה בזכוכית מגדלת. זה היה לי ברור. אז היה חשוב. עשינו כמה שאפשר במסגרת המשאבים, במסגרת הזמן, ההכנות, הרגע הזה שיש לך כדי לתפוס את הנקודת מציאות הזאת. אז הבנתי, ידעתי, שכולם הסתכלו, ולכן התייחסתי לזה בהתאם.
השתדלת לדייק? אמרת שזה מבוסס על סיפורים מציאותיים, כי יחד עם התשבוכות הגיע גם הרמת תלונות של אנשים שבין אם חוו את זה מהצד ואמרו, זה לא היה ככה בדיוק, או לא היה ככה, בין אם אמרו, רגע, זה הדמות שלי שם, ואני אומר לכם, זה לא היה ככה.
כן,
אחד
נכון, נכון. אז זאת הייתה החלטה, אני קיבלתי את התסריט ככזה, קודם כל. התסריט בעצם היה סיפורים בהשראת דמויות אמיתיות, אירועים אמיתיים בהשראה, אבל לא הדמויות האמיתיות בכלל, וזאת בחירה הייתה, משני כיוונים. הראשון, ככל שאני יותר מספר סיפור ספציפי, הייתי עושה עלייך מחר סרט גאול האבן. לא היית דברת איתי כל החיים, אני יכול להבטיח לך. ולמה? כי יש דברים שאת רוצה לשמור בסוד, ויש אירועים שאת לא רוצה, אנחנו רוצה לשמור אותם באמת ברמה אינטימית, ויש אינטרפטציות שלא היית אוהבת שאני ספציפית עלייך, ויש דברים שאת הכל היית חושבת שהוא לא אמיתי ולא נכון, הכל, מאלף עטף. אבל לא, זה לא הסיפור. אז לקחתי את זה, דווקא ההפך, אני אומר הרעיון, התסריטאים, לקחו את זה דרגה אחת רחוק מהדמויות האמיתיות, כך שלא יהיה את האישו הזה, נהפוך הוא, הדמות, ניר עתיר, שנגיד שקספי הוא בהשראתו, כי הוא היה סמל המחלקה, ומפקד המחלקה נהרג, זה סיפור אמיתי. אבל
רק נאמר, קספי, את הדמות שלו מגלם עומר פרלמן, הוא דמות הלומת קרב ממש מהפרק הראשון, אחרי שהחבר שלו, אבירם, נהרג, החבר הכי טוב שלו.
נכון. ואני אומר עוד פעם, זה לא ניר עתיר במובן התגובות. ניר עתיר לא נכנס לכזה הלם, הוא לא תפקד בצורה הזאת. זה לא ניר עתיר בשום רמה חוץ ממה שאמרתי. אז ניר יכול להגיד בפה מלא, ואני הנה אומר אותו בפה מלא, זה לא ניר עתיר. זה בהשראת ניר עתיר במובן של סמל המחלקה שתפס פיקוד, אחרי שחברו הטוב נהרג, חברו הטוב של כל המחלקה, הוא היה מפקד המחלקה נהרג. שם אנחנו נשארים, ולכן עשינו כתובית בתחילת הסדרה, שאומרת בדיוק את הדבר הזה. מדובר פה בדמויות מומצאות, בסיטואציות, בהשראת אירועים אמיתיים.
אבל היו למשל תגובות של ממש אלבון, מפקד מוצב ארבל, שאמר, כל הדמות הזאת של אבינועם, מה זאת אומרת לא ידענו? כל מי שהיה ברמת הגולן ידע, ואבינועם, הדמות החננה הזו, אני אומרת חננה, זה לא המילים שלו.
כן.
מה פתאום זה? ככה לא הגבנו, לא בהיסטריה, לא בפאניקה, זה לא אנחנו, זה אפילו מעלי. ואז התהייה היא, האם, הרי בסוף, כשרואים את זה בני נוער, או חיילים, או אנשים יותר צעירים שלא חוו את המלחמה, ולא מספיק עתיקים בשביל לזכור, אז אומרים, ככה זה היה, וזה נראה אמיתי לגמרי, ככה זה היה. אז הבניית המציאות הזו היא משהו שמטריד אותך, או שלא, זה סרט, וככה תתייחסו לזה.
שנייה, זהו, שפה המורכבות. אז שקיבלתי את התסריט, אמרתי לך מה הייתה הגישה, ולדעתי גישה נכונה. יש עוד סיבה למה הגישה הזאת, כי היא יותר כוללנית. כלומר, היא מאפשרת לנו לקחת הרבה דמויות והרבה סיפורים, ולשזור אותם בסיפור אחד ספציפי. זה נתן שני דברים מאוד מאוד חשובים בשבילנו. כלומר, הרבה אנשים, כמו שאת מייצגת ביקורת מסוימת, ישנה התופעה הפוכה, שהמון אנשים כותבים לנו, זה אני, זה הסיפור שלי, לי זה קרה, אבל לא אומר לי זה אחד, אומרים לי זה עשרה. זאת אומרת שזה גם החוויה של כולנו. זה לא החוויה הספציפית של האיש המסוים הזה, אלא זה חוויה של הרבה מאוד אנשים, וזה מאוד מאוד חשוב היה לנו. אז זה מבחינה הזאת. לגבי השאלה הזאת, כך היה. תראי, כשאומר מישהו, מנדה, הוא אומר, זה לא, אני הייתי שם וזה לא היה ככה, עם כל הכבוד, הוא לא רואה את עצמו בהכרח בצורה, את יודעת, אדם לא רואה את עצמו מבחוץ, הוא לא יכול לשפוט את עצמו מבחוץ, בקושי הוא מסוגל לשפוט את עצמו בפנים, בקושי. רוב האנשים, אין להם מודעות על עצמם, זה כולל אותי וכולל אותך, אנחנו לא מסוגלים לתפוס את עצמנו בצורה, נקרא לה, שמתבוננים בעצמנו. לא מסוגלים, אף אחד לא מסוגל לעשות את זה באמת. דבר שני, כל אחד רואה אספקלריה מאוד מאוד ספציפית. ובחדר הזה, בחמל הזה, במקום הזה, היו עוד אנשים. היו אנשים שהתנהגו ככה ואחרים. היו אנשים שפחדו פחד מוות, והיו אנשים שהתריעו יותר, ואנשים שהתריעו פחות, והיו אנשים שלא התריעו בכלל. יש הכל. היו היסטרים. אני, שקיבלתי את התסריט, התחלתי להיפגש עם לוחמים. היה לי מאוד מאוד חשוב להיפגש עם אנשים האלה. נפגשתי עם ניר עתיר, כמו שאמרנו, רפרנס לקספי, נפגשתי עם יצחק נגאוקר שהוא רפרנס לאלוש, וכן הלאה וכן הלאה, נפגשתי עם המון, נפגשתי עם שבועים, אנשים שנשבו שהוא מוצב החרמון, נפגשתי עם הרבה הרבה אנשים, ומאז נפגשתי בכלל עם המון אנשים, כלומר בעקבות הסדרה, עכשיו זה בכלל הצפה, אני מקבל טלפונים של אנשים שרוצים לדבר איתי, זאת אומרת לשבת ולדבר, רק לספר. המון, המון, המון. סיפורים מטורפים.
אתה נפגש?
בוודאי. אני נפגש, וגם אני מתחיל עוד מעט פרויקט לצלם אותם ולשים את זה, יש לנו את הקהילה של האתר, של שעת נעילה. אני הולך לראיין אותם ופשוט לתת להם את הקול שלהם, לספר את זה בדברם, כפי שזה קרה להם, כפי שהם חוו את החוויה ומספרים אותה. אבל אני רוצה להגיד עוד פעם, שכשמישהו אומר לי ככה זה לא היה, ברשותך וברשות כולם, וסליחה, אני לוקח את זה גם כן בערבון מאוד מאוד מוגבל. כי אני נפגשתי עם אנשים שהיו באותו טנק, אני לא אציין את שמם, באותו טנק, באותו אירוע, והם סיפרו לי סיפורים שונים, שונה לחלוטין, מפרטים טכניים, אם היה דם בתא.
כמו רשומון.
כמו רשומון, הכל רשומון. אז אם יש רשומון, בגלל זה החשש, כשיש רשומון ואת מתחילה לספר סיפור ואת בוחרת צד, לא, זה מה שהוא אמר לי שקרה בטנק. השני, הרסתי את עולמו. הוא חי 47 שנה עם הסיפור שלו הקשה, הנוראי, התופת והאימה, ואני עכשיו אומר לו, לא, זה לא קרה ככה, זה קרה ככה. אבל אם אני קורא לו בשם אחר, ואני מראה שזה לא הוא, והוא בכלל, נגאוקר, הוא בכלל לא היה פנטר שחור, הוא ממוצא הודי, והוא ממוצא מרוקאי פה, והוא ממוסררה, והוא ממקום אחר, ואני בכוונה יוצר סיטואציה שזה לא האדם, אני מרחיק אותו ממנו, אז הוא יכול להסתבונן בזה כמו סיפור.
אתה גם מעניק אבל משקל לאירועים שהמשקל היחסי שלהם במלחמה לא היה כזה גדול. נגיד, הזכרת את אלוש, את הפנתרים השחורים. אתה נותן המון משקל למלאכי, לאלוש, למרקו, לנוכחות שלהם.
נכון.
אני גם בכלל לא בטוחה שהם דיברו ביניהם בערבית, כמו שהם מדברים.
כן.
בסדרה ביניהם בערבית. אז זו בחירה מודעת להבליט את זה על רקע המלחמה. כמו גם מה, את המתחים הבין הדתיים, אשכנזים, מזרחיים, יואב מזוז, דפנה, פנתרים אל מול הדמות של נכון. כספי ובן דרור, זו בחירה מודעת.
זו בחירה מודעת לחלוטין. כי כשמספרים סיפור, שיש בו, נקרא לו איזשהו, הוא אפוס על המלחמה. אוקיי, אנחנו לא סיפרנו סיפור ספציפי של מוצב, אנחנו מספרים סיפור על חזית, כמה סיפורים במקביל, אבא ובן, מפקד עם שצריך בעצם להביא לחוף מבטחים את האיש עם כל הסודות. אנחנו מספרים על מחלקי טנקים. זה סיפור שיש לו רוחב יריעה מאוד גדול. אנחנו מנסים להכניס את הסיפורים והמורכבויות של התקופה. והסיפור והמורכבות של התקופה, אחד הסיפורים הגדולים של התקופה, הוא הסיפור של הפנתרים השחורים. זאת אומרת, הסיפור של קיפוח הדתי, וסיפור של אי צדק ואי שוויון חברתי, ששם היה, בעצם התחיל להתפרץ בעוצמות מאוד חזקות.
קצת קודם, 71.
כן, אבל זה אותו דבר בשבילי. 71, 72, 73, זה הכל מוביל לאותו מקום. זה לא משנה אם זה התחיל שנתיים קודם. זה מגיע לסיוע, זה הרי מתגבר ומתגבר ומתגבר. אז מאחר וזה סיפור מאוד חשוב בחברה הישראלית באותה תקופה, אמנם אשכנזים לא היו מודעים לזה, אבל זה לא אומר שזה לא היה. זה היה בצורה בלתי רגילה. זה היה חוויה חשובה והתעוררות חברתית רצינית ביותר, ואנחנו רוצים לספר את הדברים האלה, מה היה בחברה הישראלית באותו דבר, ואז שוזרים את זה בתוך הסיפור. זה קלאסיקה של ספרות, זה קלאסיקה, זה א' ב' של העשייה האומנותית הדרמטית. זה, אם את עושה סיפור, את מכניסה את מה היה הלך הרוח החברתי, מה היו הקונפליקטים החברתיים הגדולים באותה תקופה, ומכניסים אותם לתוך הסיפור. לכן עשינו את זה, זה דבר הכי טבעי. ספציפית לגבי הערבית, זאת מרוקאית, זה חשוב לציין, ולא ערבית, זאת מרוקאית.
טוב, לא יודע לזהות באמת.
אין בעיה.
אמר לי את זה פעם, אלוש בשידור, אבל הנה, שכחתי.
אין בעיה, מדובר פה בחבר'ה שההורים שלהם באו ממרוקו, והם דיברו מרוקאית בבית. זה אומר שהם כולם ידעו לדבר מרוקאית, דוברי המרוקאית לא מעולה כמו ההורים שלהם, אבל דיברו. ובסיטואציות בסדרה אנחנו רואים מתי הם מדברים. הם מדברים כשהם צריכים במהירות, נגיד פתאום להגיד איזשהו משהו ביניהם, אז הם משתמשים במרוקאית, ובמיוחד שהם רוצים שלא יבינו מה הם אומרים.
הסודות שלהם.
הסודות שלהם. דבר הכי טבעי והכי אנושי, אז לעשות מזה עכשיו עניין, לא, זה הדבר הכי טבעי, זה אני בתור במאי, שיש לי פה שני חבר'ה שרוצים להגיד משהו שלא הבינו אותם. אם היו מדברים עברית, זה היה מצחיק, שהיום מדברים עכשיו על בפני החבר'ה, על מי לשין ומי מילשין ומי אמר וזה, זה מגוחך.
כן,
נכון, אם יש לך שפה, את קופצת אליה.
לגמרי, לא, גם צריך לומר, יש גם סיטואציה, אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שעוד לא ראה את הכל, את הפרק האחרון ששודר, אבל יש גם סיטואציה שבה הערבית המרוקאית משמשת אותם אל מול הסורים.
נכון,
נגיד,
נכון.
נגיד רק את זה. נכון. עוד בחירה, רק נאמר לטובת המאזינות והמאזינים שמצטרפים אלינו, שאנחנו משוחחים עם ירון זילברמן, הבימאי והתסריטאי, של שעת נעילה. עוד בחירה היא לבחור בזווית שלנו, הישראלית. כלומר, יש המון סרטי מלחמה שמראים גם וגם, נראה גם את האויב. למעט אפיזודה אחת, אני חושבת, בפרק שלישי, או אני טועה, של אבינועם אל מול חייל סורי, יש בחירה מודעת לבחור בצד הישראלי, כי...
נכון.
כי אפשר להתפזר, או כי יש...
כי יש עניין של מה שנקרא point of view. וה-point of view פה, הסיפור הוא כל כך... מלא וגדוש באירועים ודמויות. זה סיפור של אנסמבל מאוד גדול, ואם אנחנו עכשיו נפתח גם את הצד השני, זה לא עונה, זה אנחנו מדברים פה על...
פרקים, כן.
זה אין סוף פרקים, וזה סיפור בפני עצמו, וזאת התמודדות חדשה לגמרי. אנחנו בחרנו להתמקד כרגע בצד הישראלי. זה אין חובה, הדבר הזה של החובה היום, המודרנית הזאת, שכל סיפור חייבים לספר משני הצדדים, אני לא חושב שזה נכון.
אני חשבתי שזו גם בחירה, טוב, כנראה טעיתי, שאומרת, לקהל הישראלי, כבר אין קשב לגם וגם 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 וגם. היו תקופות של שנות ה-80, 90, שגם בטח בסרטי קולנוע, היה גם וגם. ופה... הייתה לי תחושה של אולי הבנה שגם רוצים שתתמקדו קצת ב... הצורך הישראלי, בפצע הישראלי?
אני יכול להגיד על עצמי, רק בשם עצמי אני יכול להגיד, שלא היה עליי שום לחץ.
לא, לא בכיוון הזה.
כן, כן, לא, אפילו לא בכיוון, אפילו לא הייתה הבנה. אני קיבלתי את התסריט במצבו, התחלתי לעבוד איתו, ובתוך העבודה הזאת שאפשר לעשות עוד הרבה דברים, יכולתי גם להכניס צד סורי. זאת אומרת, רון לשם ועמית וזה יכולנו, אוקיי, מכניסים צד סורי ופתאום היינו נכנסים לסיפור הזה. ההחלטה הייתה לא. להתמקד, זה בעצם כמו, לצורך העניין, זה מלחמה פנימית נקרא לה. זאת אומרת, יש פה אויב כמובן ויורים ופוגעים ונהרגים והורגים, אבל יש פה גם התמודדות פנימית מאוד מאוד גדולה. וההתמודדות הפנימית הזאת היא רתקה אותי לא פחות. ורציתי להתמקד בה, אין מקום לעוד ועוד ועוד ועוד. צריך לספר זווית. משהו מאוד, בדיוק, לבחור זווית. זו האחריות שלנו כאומנים, לבחור זווית, בחרתי זווית, זאת הייתה זווית. יש מלא סדרות מעולות שבוחרות שתי זוויות, וזה בסדר גמור, וזה הסיפור שלהם. יש כאלה כמו קלינט איסטווד שעשה שני סרטים על איוו ג'ימה, ויש את הצד האמריקאי, ואז הוא עשה סרט על הצד היפני. וזה הכל אחלה. זה מה שאנחנו בחרנו. למי שזה מפריע, סליחה, מי שנהנה מזה, איזה כיף.
יש לך נטייה, אולי זה מתחום הנפש, לבחור בפצעים שצריך לנבור בהם, ולא בהכרח מוצאים דברים שאוהבים, נכון?
נכון, זה מרתק אותי.
מבחינה אמנותית. ראה שעת נעילה, ראה ימים נוראים.
נכון, זה מרתק אותי.
למה? מה אצלך, מה בך נמשך? כלולים לגלות דברים שלא אוהבים. לגלות, או לדעת.
תראה, באופן כללי אני אומר, נכון, אני מרותק, זאת עובדה. זה לא נושא לוויכוח, זאת עובדה. גם הסרט, הדוקומנטרי הראשון שעשיתי, כוח לסחוט, היה על הטראומה של, של בעצם יהודי וינה, שמהיום למחר פתאום יש אנשלוס, וכל הוינאים שהם חשבו שהם חברים, פתאום שמים צלב קרס ונהיים נאצים. לא כולם כמובן, אבל רובם. זה מרתק אותי באופן כללי כאומן, אני חושב שזה מרתק המון אנשים שעוסקים באומנות, זה לא משהו כזה יוצא דופן. אני יכול להגיד, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, שהייתה לי ילדות מסובכת, לכאורה יפה כזאת, הרצליה פיתוח והכל נשמע לכאורה לאבי דאבי, אבל הוריי עברו גירושים כשהייתי בכיתה א', בין א' לב', שזה
מודעות מוחלטת.
כן, ומעבר בין אבא אחד לאבא שני, שנהיה אבא חורג, שהם היו שונים ב-180 מעלות. ואני אגיד בקטנה, כי זו שיחה הרבה הרבה יותר ארוכה, אבל לאבי החורג היה בעיה שקשורה בהתפרצויות אלימות. והאנבירמנט הביתי היה מאוד מאוד נפיץ, מאוד נפיץ ומסוכן בהרבה מאוד מובנים לילד קטן, מאוד.
ולאמך?
ולאמי גם. זו טראומה מתמשכת, קוראים לזה. זאת אומרת, בהתחלה, אתה יודעת, הספרות הייתה, התעסקה בטראומה הנקודתית. מהרגע לרגע, אקט מאוד מאוד אלים, יוצר שבר במציאות, וזאת הטראומה. ואחרי זה כולם הבינו שטראומה לא צריכה להיות כמובן רק אירוע אחד, זה יכול להיות אירועים מתגלגלים, זה יכול להיות שנות, שנים, שאירועים הולמים בנו ויוצרים בנו את הטראומה הזאת. אני בהחלט עברתי את הדבר הזה, ואני מאמין בתת מודע, עכשיו אני יותר מודע לזה כי כבר יש אוסף של סרטים, אבל אני מתאר את זה שנמשכתי.
אפילו בכלים שלובים.
נכון.
זה רביעיית כלי מיתר מושלמת, הרמונית, כן, ומוזיקלית, ולא, ויש שם שבר.
ויש שם שבר, בדיוק. יש שם שבר, שם בחרתי לשים את האבא שהוא הצ'לן בעצם, הוא האב הרוחני, הוא בעצם האב של הקבוצה, דווקא רציתי את נקרא לזה האבא המושלם לצורך העניין. רציתי דווקא לעשות משהו כזה מתקן במובן הזה, של לראות איך זה מישהו שדווקא מכיל ומקבל ושם, ובונה ותומך ומביא את הקבוצה הזאת להיות ביחד. אבל כן, גם שם מדובר בטראומה. הטראומה במקרה ההוא זה טראומה בריאותית. זאת אומרת, האבא, הוא מקבל חוטף פרקינסון, וזה מרעיד את כל מערכות היחסים והמבנים בתוך הקבוצה, ולאן מתקדמים מפה, לאן הולכים, מה כל אחד עושה עם הדבר הזה. זה גם סוג של טראומה בריאותית, וכן, שם אני נמשך לטפל בנושא הזה.
וזה עוזר לך?
זה, כן.
העניין האומנותי, זה גם תרפיה?
זה בוודאי שזה תרפיה. גם זה קשה, כמובן. כשעוברים את זה וחווים את זה, זה קשה. אני מרגיש עכשיו ספציפית לגבי הפרויקט הזה שחות. עכשיו. סחות ברמה מטורפת. בימים האחרונים אני ממש בהלם קרב. רציני. אני גם שומע את כל העדויות האלה, היינו בכנסת של שום ובוועדה שמטפלת בפוסט טראומה ליום כיפור, בוועדת המשנה, ודברים שנאמרו שם, היו שם לוחמים, ומשה בלולו לדוגמה, ומנחם אנסבכר, והם פותחים את ליבם ומספרים את הסיפור שלהם. אני שמעתי, מנחם כבר ישבתי גם שיחה מאוד מאוד רגשית, אני שומע את זה, את יודעת, אני ממש פיזית ושם ידיים על הראש, וזה פשוט, זה כל כך קשה לשמוע כשאת בפנים. להקשיב לזה מבחוץ כמובן זה לא קשה, אבל כשאת, אני כבר בתוכו, אני בתוך המלחמה, אני בעצם כבמאי בונה את הסיטואציות, אני בפנים. אם אני לא בפנים, אז את לא תהיה בפנים, את יודעת, אני חייב להכניס כן. את כולם פנימה.
אז אתה בפנים.
אז כשהוא מספר לי את זה, אני פשוט שם, אני בתוך הרגע שהוא מספר לי את איך הוא הולך שרוף כולו בתוך, במדבר, ההליכה הזאת, ומחפש ורואה טנקים חולפים, והוא רוצה להיכנס ואף אחד לא עוצר והמתקדמים. הסיפור הזה, אני רואה אותו שם, כי זה הג'וב שלי. מבחינת מה שאני עושה, אז אני שם, וכשאני שם, זה פשוט מחריד לשמוע. זה קשה, זה כואב, אני הולך הביתה ונשאר עם הדבר הזה. זה קשה ביותר.
וזה אני מניחה שלא ידעת שאתה חווה בעוצמות האלה, כשהתחלת את הפרויקט הגדול הזה.
לא.
בוא נדבר טיפה על ימים נוראים, שעכשיו רק התברר לי שבעצם ניגשת אליו, אחרי שעשית הקריאה הראשונה של שעת נעילה. הבחירה ביגאל עמיר, מה עובר בראשו של הרוצח, נדביר את זה ככה.
נכון.
שהיא בחירה מקוממת, אתה יודע, רגשית לקהל ישראלי. אני מנסה להבין מה גרם לך להגיע לזווית הזו. זה עניין מה? רגשי, מושכל, מסקרן מבחינתך?
אז תחילתו של הפרויקט זה כמובן הרעיון לעשות סרט על רצח רבין. ככה זה מתחיל. זה לא מתחיל בלעשות סרט מזווית של יגאל עמיר. זה קודם כל הרצון לספר את סיפורו של רצח רבין. שהוא טראומה, טראומה ברמה הלאומית, טראומה ברמה אישית. כל מי שתמך בפרויקט של, פרויקט השלום הזה של אוסלו, ובכלל, כל החתירה הזאת לשלום והמוכנות לקחת סיכונים מאוד גדולים. אני הייתי חלק מהתנועה הזאת.
באופן פעיל? דור שלום?
לא הייתי פעיל במובן של הולך בהכרח למארגן הפגנות או דברים כאלה, אבל אנחנו היינו כולנו בתוך הקבוצה שאני...
בחלום הזה.
בחלום הזה, אנחנו היינו בעניין הזה עד הסוף. ובשבילנו הרצח הזה הוא, מה שאומר, הוא טראומה גם ברמה הלאומית, כלומר המשבר הגדול הזה שאומר שנרצח ראש ממשלה במדינת ישראל, גם הרצח של התהליך הזה, וגם... ברמה האישית, זה שובר לך את כל, זה שובר טאבו. את יודעת, בשבילנו היה, אצלנו זה לא יקרה. זה קורה במדינות שנקרא רפובליקת בננות,
ובארצות הברית,
בארצות הברית, אבל גם כשזה קורה בארצות הברית, אז זה קרה פעם כזה. גם קנדי, זה כבר באיזשהו שלב, זה פעם. אבל, אז יש את התפיסה הזאת שאצלנו זה לא יקרה. וזה קרה, וזה שבר אדיר, וזה הסיפור הישראלי שרציתי לספר. כי פנה אליי מפיק ואמר לי, בוא תספר, בוא תעשה סרט בישראל, כי אני על הקו, רוב הזמן אני בניו יורק, עכשיו אני פה, והוא רצה מאוד שאני אעשה פה סרט, זה דודו זילבר, מפיק, ובאמת אחד הפרויקטים שהוא נתן לי, זה היה שעת נעילה. זה הפרויקטים, ואני בחרתי שזה לא, כרגע לא הזמן, ואז הוא בסוף שאל אותי בסוג של יוש כזה, יש משהו שכן תבוא לעשות? אז אמרתי, רצח רבין. רצח רבין אני רוצה לספר. הוא אמר, הרים את הכפפה, ואמר, אוקיי, בוא נספר. ואז השאלה השנייה, איך מספרים את זה? נכון? כי יש כל כך הרבה דרכים לספר את הסיפור. והתחלתי לחשוב ולבנות כל מיני סנריואים, ואחד ממה לספר את זה דרך העיניים של הרוצח, ועוד רגע נגיע מה. פניתי לרון לשם, כי באותה תקופה כתבתי מספר תסריטים שונים. אני מפתח כמה, כי לא מפתחים אחד. אחרת...
לא ידעתי.
אז שתדעי, כי אם את מפתחת אחד...
אם נתקעת באחד, אז יש...
אם את נתקעת באחד והוא לא קורא, את יכולה כמה שנים ולא פשוט תיצור.
אז אתה במקביל.
אני עושה אחד, מגיע למקום מסוים, מפתח נוסף, במקביל מריץ אותו בחיית הפקה. יש כאן איזשהו תהליך שאנחנו חייבים לפתח כמה, כדי לא להישאר שעברו 5-7 שנים ולא עשינו פרויקט. אנחנו רוצים ליצור, לא רק לכתוב. ומה שקרה זה שנכנסנו, בקיצור, פניתי לרון לשם בעקבות הקריאה של שעת נעילה ושל התסריט, הוא כתב אותו פשוט מעולה. ונפגשנו בניו יורק והתחלנו לדבר, והתחלה רון היה קצת הססני לגבי להיכנס לפרשייה הזאת, כי פעם, נפשית, פעם שנכנסים פנימה זה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה רגשית. זה יכול להוביל לדיכאונות, זה קשה, קשה מאוד. וישבנו והתחלנו לדבר על איזה זווית, ועלינו את הרעיון של דרך הרוצח, וזה היה בדיוק קליק בשבילנו שזה ברור. ולמה? כי מה שאותנו עניין ומעניין בסיפור הזה, זה איך קרה, איך קרה הסיטואציה שבה בחור, בן 24, סטודנט למשפטים, בבר אילן, באופן יחסי נורמטיבי. זו שיחה שאנחנו גם לדבר עליה הרבה, אבל באופן יחסי, פה לא מדובר על מישהו שמישהו היה אומר עליו בזמנו, זה משוגע. כן, זה לא המקרה. ההפך, מאוד חברותי, בהרבה מאוד מקומות סיפרו לי אחרי זה שהוא אפילו נחשב לטיפוס מאוד מאוד חיובי. בהרבה מאוד מקומות הוא היה מלמד ואהוב, היו לו בחורות, חברות, ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, אין פה... איך הבחור הזה מגיע לרצוח את ראש הממשלה? זה דבר מטורף. רק לעקוב אחריו, זה הדרך היחידה לענות על השאלה הזאת, מבחינתי. אם אני הייתי מספר את סיפורו של רבין, מתמקד בו בשבוע האחרון, שנה האחרונה, לא משנה מה, הייתי לומד משהו רציני, אבל לא הייתי לומד מה שרציתי באמת לדעת וללמוד שזה. איך קורה כזה דבר? והתגלית זה הסרט מבחינתי. עכשיו אפשר להסכים ולא להסכים כמו תמיד, אבל זה הסיפור כפי שאני רואה אותו, וניסיתי להעביר אותו עם ראיות. מה הכוונה ראיות? דוקומנטרי, זה שילוב של דוקו ועלילתי ביחד, כדי נראה שאכן הדברים קרו ככה.
וגם עשיתם תחקיר מולו, שלחתם לו שאלות
בוודאי,
לכלא.
בוודאי.
אבל בסוף הוא אמר, הגיב באמצעות עורך דינו,
כן.
וזה ציטוט, המדהים הוא ש... איך אומר, הסרט מספר סיפור מעניין, אבל לא משקף את האמת ההיסטורית, אבל יש לו עוד את חופש אומנותי.
יפה. אז קודם כל הוא לא ראה, לפחות שהוא כתב את זה, הוא לא אמר שהוא ראה את זה, אז בשבילי זה אמירה...
אבל ככה אתה... מי שרואה את הסרט...
הוא לא ראה.
לא, אז, כן, ברור.
אז זו אמירה שהיא, את יודעת, אין בה תוכן.
אבל אני שם את מה שהוא אמר. אבל שם הסיפור הזה, שאתה בונה את הדמות שלו, אתה רואה שדמות שידעה אהבות נכזבות, לפחות
נכון,
שתיים.
נכון.
דחוי.
נכון. לא דחוי באופן כללי.
לא, מרגיש דחוי באספקט הזה.
נכון, נכון.
אימא שמעריצה אותו וסוגדת, לא?
נכון, נכון. כל אמת, אגב, את אומרת...
ככה כזה פשטני שמוביל אותו לרצח?
זה כל כך לא פשטני. קודם כל זה לא פשטני בכלל. נעשו יצירות גדולות ועמוקות על אהבה נכזבת, ואין פה שום דבר פשטני, נהפוך הוא. דתי זה מאוד מאוד עמוק. אבל זה לא רק הדבר היחיד שאנחנו מראים. אנחנו מראים גם הסתה. הסתה אדירה. של רבנים, של פרופסורים, של פוליטיקאים. מכל כיוון הוא חוטף הסתה, משפטים קשים מאוד, משפטים שמובילים אדם צעיר, שהוא עובר משברים מסוימים של, במקרה הזה, אהבה נכזבת, עם שיגעון גדלות פלוס, זאת אומרת, המטוטלת הגדולה מלהרגיש דחוי מצד אחד ומצד שני אילוי, כפי שאימא שלו אומרת לו שהוא, וגם באוניברסיטה הוא מקבל כבוד גדול. הרב של האוניברסיטה חשב שהוא תלמיד מדהים, אחד התלמידים הכי טובים שלו, מביני התורה, תלמידי התורה הטובים שלו. זאת אומרת, היה לו את הדיסוננס הזה הקוגניטיבי, ופה ההסתה דחפה אותו בצורה מאוד מאוד חזקה, והובילה אותו מבחינתי לרצוח את רבין בסופו של דבר.
אבל שאתה יודע, שעל פי דוחות החקירה הרשמי, הוא לא חיפש באמת וקיבל אישור של רב. אתה מדבר על האווירה.
רגע, לא, 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 לא. אני חושב שהוא קיבל אישור של רב, והוא גם אמר שהוא קיבל, הוא אמר שהוא קיבל אישור של רב. הוא לא רק אמר שהוא קיבל אישור של רב, הוא אמר הרבה יותר מזה. אני קראתי את הכל והכל כתוב, ואני אשמח לשלוח לך.
אוקיי.
כן, אשמח לשלוח לך את המילים שלו. הוא אמר בוועדת שמגר, שהוא, אם היית שואלת כל רב ביהודה ושומרון, זה הוא אומר, לא אני, זבי דעתי האישית. הוא אמר, אם היית שואלת כל רב ביהודה ושומרון, הוא היה אומר לך שחל על רבין דין רודף ודין מוסר. והוא מסביר את זה, והוא מנתח את זה, והוא אומר, כן, לרדיו וזה, היו אומרים לך כל מיני דברים אחרים, כי זה ברור.
לא, אבל זה בינינו... לא אומר שהוא שאל וקיבל אישור. הוא אומר שכל אחד חשב ככה,
וגם הוא, לא הוא... וגם הוא אמר שהוא קיבל. גם הוא אמר שהוא קיבל. גם הוא אמר שהוא קיבל. אז זה הייתה ההחלטה שלי, ואני ממשיך בהחלטה הזאת. לא לציין שמות ספציפיים, ואני אגיד לך למה. כי ברגע שאני מציין את השם הזה או השם האחר, אז זה אומר, אם רק ההוא לא היה אומר לו, הוא השם, ההוא שאמר לו, הוא השם, הוא הרוצח. אבל זה לא הרוצח בעיניי. הרוצח בעיניי זה כל מערכת ההסתה האדירה הזאת שפעלה נגד רבין, שקרא לו בוגד, שעשתה לו אימג'ים של בוגד ושל רוצח. כל העולם הזה שהפך אותו לדליגיטימציה, דיינו אדם שמצווה יהיה לרצוח אותו, מצווה יהיה להרוג אותו, זה בשבילי הרוצח. לא מעניין אותי לתפוס את הרב האחד שאמר. בעיניי זה פשטני. זה פשטני, זה לא מעניין, וזה לא רלוונטי בשבילי, למרות שהייתי שמח אם האנשים האלה היו בכלא עכשיו. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא הרבה הרבה יותר גדולה, ואותה רציתי לספר. לכן, יש פה הרבה מאוד דברים שפעלו עליו, גם ברמה האישית, גם ברמה של משפחתית, גם ברמה של מה שקרה זוגיות הבין אישית, גם ברמה של אוניברסיטה, גם ברמה של רבנים, וגם ברמה הפוליטית. כל העולם הזה דחף אותו, ואני מראה אותו. מראה אותו ומראה אותו עם ציטוטים, מה שנקרא. וזהו, עכשיו...
וזה לא הייתה לך דילמה אם... כי בסוף אתה מראה דמות מורכבת ואנושית.
נכון.
ואתה יודע, אנשים מעדיפים את מי שהם שונאים בשחור לבן.
נכון, נכון, אבל זה לא התפקיד שלי. אני לא, התפקיד שלי זה להשתדל עד כמה שמותיר לי המדיום הקולנועי לספר את האמת כפי שאני רואה אותה. זה התפקיד שלי. התפקיד שלי הוא לא לספר לאנשים מה שהם רוצים לשמוע. התפקיד שלי זה לספר לאנשים מה שאני מגלה. כדי שאולי אני יאיר להם משהו, ואולי אני אוכל לעזור במשהו בהקשר של, הנה אמת שלא נעים לראות אותה, אבל זה מה שהיא. גם זה נכון לגבי שעת נעילה אגב. ולכן אני אומר שאני ביססתי את זה על התחקיר שלי. אני דיברתי איתו, לא ישיר, דיברתי איתו בערך התחקירן הראשי שלנו. והייתי איתו בדיאלוג כל הזמן, וראיתי מי האדם, ושמעתי איך הוא עונה ואיך הוא מסביר, כפי שאנחנו מנהלים שיחה כרגע, ואני לא מצאתי... את הדמות הזאת של מה שנקרא של השחור לבן, של לא של המשוגע, לא ראיתי קרניים, לא ראיתי אותו יושב במרתפים וזורק דארץ על תמונות של רבין. לא, ממש לא ראיתי את זה, ראיתי משהו אחר לחלוטין, ורציתי להעביר את המשהו האחר לחלוטין הזה, את האדם האמיתי. והתוצאה שיוצאת מבחינתי זה שבאמת כל אדם במצב מסוים, בסיטואציה מסוימת...
מה יכול להגיע לשם?
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
אפילו אתה?
בוודאי, אפילו אני, אפילו אני, אפילו אני. לא אני, אני בסיטואציה, כי זה לא הסיטואציה שלי. אבל אם אני אגיע למקומות מסוימים, ויופעל עליי לחץ מאוד מאוד גדול, ואני אהיה בתוך התארגנות שממשיכה לתחון לי מסרים מאוד מאוד קשים גבי הדבר הזה, יכול להיות, לא היום אני בן 54, ואי אפשר היום לעשות לי תרגילים כאלה, אבל כשאתה צעיר ואתה מושפע, ואנשים מושפעים כשהם צעירים מאוד, במה שנקרא לחץ חברתי מאוד גדול, אנשים מעשנים בגלל זה, אנשים עושים מיליון ואחד דברים בגלל לחץ חברתי. יש לי שלושה ילדים ואני רואה איך זה פועל עליהם, זה פועל חזק, אנשים יכולים לעשות דברים. ולדעתי לכן הייתה אחריות, האחריות הגדולה היא, כמובן הוא צריך לשאת בכלא כל ימי חייו ולא לראות אור יום אף פעם, בגלל שמי שרוצח ראש ממשלה, ולא משנה מאיזה מפלגה הוא ומה דעתו, הוא נציג הציבור כרגע, הציבור, רוב הציבור בחר בו כרגע להנהיג, והוא מסמל את הדמוקרטיה, כי זאת תהליך הדמוקרטיה הכי הכי בסיסי. דמוקרטיה היא הרבה מאוד דברים, היא הרבה מאוד דברים, אבל אחד מהדברים הכי בולטים של הדמוקרטיה היא שכל אדם שווה כל אחד, לא יותר ולא פחות, אם אתה עשיר ואם אתה עני ואם אתה חמוד ואם אתה לא נחמד, אתה שווה כל אחד, וביחד אנחנו מתקבצים, שמים את הקולות שלנו, ובוחרים מנהיג שהרוב רוצה. זה התהליך הדמוקרטי, זה הבסיס שלו. לא רק זה כמובן, יש לעזור לחברות החלשות, ויש לאלה שהם לא הרוב לדאוג גם להם, ולחבר אותם לתהליך הדמוקרטי, סיפור שלהם, אבל זה א' ב'. וברגע שמישהו רוצח את המנהיג הזה שאנחנו בחרנו, מבחינתי, לא לראות אור יום, נקודה.
רציתי בתחילה להגיד לך, טוב, זה מובן מאליו, אבל מצד שני,
לא
רק תוצאות, גם את המובן מאליו יש לומר. דיברת על אנשים צעירים, אני רוצה לדבר טיפה עליך, על ירון זילברמן, שנים אחורה. זה חלום להיות קולנוען?
ממש לא, נהפוך הוא.
נהפוך הוא,
אוקיי. נהפוך הוא. אני מאוד מאוד אהבתי אומנות, מאוד. גדלתי...
מוזיקה אני מבינה שאהבת.
מוזיקה מאוד, אבל לא רק מוזיקה, גם ציור ופיסול ושירה. ו... ספרות ברמה פחות, מאוד אהבתי דווקא שירה בהקשר של מילים, ומאוד מאוד אהבתי את התחומים האלה, וזה היה נראה לי האומנות השווה, נקרא לזה. ומה שקרה, וקולנוע, חוץ מה... צפיתי בקולנוענים הגדולים, בוא נגיד הפלינים והקירסאווים של העולם, ואהבתי מאוד 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 מאוד, אבל באופן כללי התייחסתי לקולנוע שהוא, יש לו את האלמנט הבידורי הזה. וסלאבס וכל השטיחים האדומים,
זוהר,
וזה לא התחבר לי לעולם שלי בשום רמה, ואני יותר עניינו אותי דברים סונטות לפסנתר, מה שנקרא. ודואל יושב בתוך ריכוז אדיר, מייצר איזושהי אנרגיה רגשית מאוד מאוד חזקה. זה מה שעניין אותי. ולכן לא פניתי לתחום, זה לא הסיק אותי. ניגנתי צ'לו, ניסיתי זה, קצת נגעתי טיפה בציור, כן התעסקתי בדברים האלה, אבל לא בקולנוע. ואיכשהו התגלגלתי במהלך החיים שהגעתי לאיזשהו מבוי סתום מסוים מבחינה מקצועית, כי עבדתי בוול סטריט, למדתי פיזיקה ב-MIT, עשיתי המון 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 דברים מאוד שונים כדי לחוות כל מיני חוויות. לא ידעתי, בדיעבד זה הכין אותי לבימוי, אבל כי ראיתי עולמות, ולבנות עולם, בימוי זה בעצם יצירת עולמות, אבל לא ידעתי את זה. וככה עברתי מעבר והגעתי למבוי סתום יום אחד, ממש רציני, ופנה אליי איזשהו חבר שאמר לי, בוא, אני עובד על סרט דוקומנטרי, בוא תעזור, אתה רוצה שבועיים, אני רואה שאתה כזה, לא יודע מה, what's next. ואמרתי, יאללה, אני אעזור לו שבועיים. הכיוון העסקי של לכתוב לו תוכנית עסקית לסרט דוקומנטרי, בכלל באתי ממקום אחר לגמרי. ותוך כדי עבודה, אני רואה איך הבמאי הזה לא יודע כל כך על היסטוריה של ספורט, של כדורגל באופן ספציפי. קניתי לו ספרים להיסטוריה שילמד, כי באתי מעולם מאוד תחקירי. ותוך כדי שאנחנו קוראים, בעמוד הראשון בערך כתוב על אגודת ספורט יהודית בשם הכוח וינה, שהתחילה בעקבות פרגף ארי שאוסר על יהודים לעסוק בספורט באופן ארגוני בווינה, באוסטריה, לפני מלחמת העולם השנייה. ופתאום, והיו כדורגלנים הכי טובים וניצחו את ווסטאם 5-0, איזשהו סיפור מאוד אירועי על ספורטאים יהודים, ואנחנו כישראלים יודעים שבנושא הזה, בוא נגיד, בטח בזמנו, לא היינו הכי גדולים בעולם, וכדורגל פעם אחת הגענו למונדיאל ב-1970, ותוצאה אחת שטקו וגול של שפיגלר, ואנחנו בהיי מאז, עברו מאז 50 שנה וזה עוד לא קרה. בקיצור, זה ריתק אותי, הדבר הזה, וניגשתי לדבר הזה כזה טבעי, תחקירי. וברעיון הראשון, זאת אומרת, דיברתי עם מי שאחראי על כל אלה ששרדו את התקופה, שעדיין חיים, והיה בחור אחד בן 103, שהקים את אגודת הטניס של כוח וינה, הוא היה בשוודיה, בסטוקהולם, ואמרו לי, תלך לראות אותו אם אתה רוצה להבין משהו, תלך תפגוש אותו, כי אי אפשר לדעת מה יוליד יום. ונסעתי אליו, ריאנתי אותו בגרמנית, עם מתורגמן, ואיך שהדלקתי את המצלמה מולו, ואני מראיין אותו, ופתאום עולה לי הדבר הזה, שנקרא הרעיון המצולם, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. זה היה פשוט מין הבנה.
בן כמה היית?
35.
וואו, זה לא נעים, יחסית מאוחר.
בוודאי, למה לא נעים? זה יחסית מאוחר. וראיתי את זה והבנתי את הדבר הזה, ונסעתי עם זה, ובעצם מזה נולד פרויקט. סיפרתי את זה לחבר שהוא מפיק, יונתן ישראל, והוא הפנה אותי למפיק צרפתי שעובד עם ארטה. הצגנו את זה לארטה, וארטה אמרו, יאללה, עושים סרט על הכוח וינה. ספציפית, אני בסוף הגעתי לשחייניות של האגודה. זה לא היה כדורגל וזה לא היה טניס, זה היה שחייניות, כי הן פשוט היו מדהימות. נשים מטריפות, בנות 83, 85, 87, מלאות חיים, תוססות, מרתקות, מרגשות. והבנתי שהסיפור זה השחייניות. וסיפרתי את סיפור, והבאתי אותם לוינה, לשחות ביחד. הבאתי להם מעצבת בגדי ים, עשינו להם בגדי ים עם מגן דוד כזה, כמו פעם חיקוי של ההוא. חזרו חזרה לבריכת השחייה, שבה הם היו מתחרות, ועשינו מין סיום כזה, של הנה הם שחות עוד פעם, כזה מסחה של חיים, וגם פרדה. אז ומזה נהיה סרט, ו-HBO קנו אותו, כאילו נכנסו בשלבים של מפיקים שותפים, וארטה, ופתאום יצא סרט, וידעתי שזה מה שכל עוד יתנו לי.
אז זה לא ה-HBO הראשון שלך עכשיו.
לא, זה לא הראשון שלי, הראשון היה כבר ה-HBO, הראשון היה ה-HBO, ואז הבנתי, כמו שאני אומר, שככל שיתנו לי לעשות את זה, כי קולנוע זה לא דבר זול, אני רוצה לעשות את זה...
אז זה כרוך אצלך בכמה כסף אתה יכול להשקיע ולא, בלי להתפשר על התוצאה?
היום אני יודע להגיד שגם אם לא היו משאבים בכלל, הייתי עוסק בזה, פשוט הייתי עושה סרטים דוקומנטריים פרטיים. זה לא, שום דבר לא יכול לעצור את מי שרוצה לעשות את זה. אז אני יודע היום להגיד את זה. אבל יש סיפורים שצריך משאבים, אין פרירה. אם את רוצה לעשות מלחמה ולהראות קרב, ויש בו טנקים וטנקים ישראלים וטנקים סורים ועולם שלם של חיילים, צריכים שזה משאבים.
מלחמה מצטלמת נהדר, אבל צריך לשים על זה כסף כדי שתצטלם.
צריך לשים על זה כסף בכלל שתצטלם. צריך טנק נוסע. הוא צריך להיות ברמת הגולן בשדה הקרב. כל התהליך הזה הקטן, שרק זה הדבר הקטן, להביא טנק שכבר אין כאלה טנקים. זאת אומרת, יש כאלה טנקים, הם לא נוסעים. הם לא בשימוש. רק להשמיש אותו, להביא אותו, לשים אותו בשטח ולהתחיל לעשות קרב רמפות, זה דבר מאוד מאוד יקר. והנה, את אומרת למשל, דוגמה לביקורת, תחשבי, אנחנו היום נמצאים בעיקר בביקורת, בהתחלה היו ביקורות על כל מיני דברים מאוד מאוד טכניים, שהם בשבילי ברמת הברגים. למה הפנסים צבועים כחול שרק יומיים אחר כך הודיעו לצבוע, אז כמובן התשובה היא שמני בנדרו כבר היה בששת הימים לחייל, ואז בששת הימים צבעו את הזה, אז כל שאלה שאלו הייתי צריך לענות על הכל, וזה בלי סוף שאלות שאני עשיתי את התחקיר, אני יודע למה שמתי אותם, אני לא הייתי שם את יויה, שעוד לא יצא, לא הייתי שם אותו.
השיר
יויה, סליחה. סליחה, לא הייתי שם את השיר יויה, אם אין לי צידוק תחקירי לעשות את זה. התקליט כבר בספטמבר היה מוכן, וזה קסטה שנתנו למני בנדרור בתור בוהמיין שהוא... מה שנקרא, מוביל חברתי, ונתנו לו לשמוע, כדי שיגיד לכולם שכוורת, יש להקה חדשה, כוורת מדהימה, וזה הולך להיות להיט אדיר. אז כל הדברים האלה מגובי תחקיר, ולפעמים יש מקומות שאין מה לעשות. את יודעת, יש לך טנק, ויש לו איזשהו משהו, ואין מה לעשות. אנחנו לא יכולים הכל לפתור, אבל אנחנו הלכנו מאוד 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 רחוק מבחינת אמינות. אבל זו הייתה התחלה. עכשיו, השיחות הן באמת על הנושא של האמת של האירועים, מבחינת הבונקר וזה. כדי לספר את הבונקר הזה כמו שהוא בדיוק היה, לצורך העניין, זה א', יש את הכלי הדוקומנטרי, שהוא כלי אדיר, קולנוע דוקומנטרי, ואפשר לצלם את כל מי שהיה בבונקר הזה, ולדבר איתו, ולשמוע, ולערוך את זה, ואפשר לעשות סרט דוקומנטרי, וגם עשו, ואפשר לעשות עוד מדהימים. יש לזה המון כלים. אנחנו בכלי העלילתי, אנחנו, יש לנו דמויות, ויש לנו סיפור שאנחנו צריכים לספר שעומד בכללי הדרמה כדי שאנחנו נצפה בזה ונעבור חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה. יש לזה את העולם שלו, כמו שלציור יש צבעים, ואנחנו יכולים לעשות מה שאפשר לעשות בכתמים בדו-מימד, ובכל תחום יש לו את העולם שלו. בתחום העלילתי זה מה שזה, ולטוב ולרע.
נגמר לנו הזמן, תתפלא או שלא. מה הפרויקט, אני לא יודעת אם כל זה הרצון שלך או הפרויקט שאתה רוצה לעשות, אולי כבר עושה, כי הבהרת כבר בתחילת השיחה שאתה עוד מצלם ועורך את שעת נעילה, מה הדבר הבא, או מה אתה ממקבל בימים אלה, נשאל ככה.
לא, יש לי ככה, קודם כל אני מאוד מאוד מקווה שתהיה עונה שנייה.
לשעת נעילה?
נכון, ואני מאוד בחזית הדרומית, זה הסיפור של שעת נעילה כרגע הוא בחזית הצפונית. מה שנקרא קרבות הבלימה, זה שלושה וחצי ימים ראשונים, בפועל זה חמישה ימים ראשונים היו קרבות הבלימה, לפני שהתחילו להיכנס לסוריה, לעבר דמשק, ויש את כל עולם הדרום.
מה זה מקווה? אתה יודע שיהיו?
לא, אנחנו בדיאלוג, אנחנו בדיאלוג.
עם מי? כלכלית? יש לך כבר תסריט?
לא.
אוקיי.
לא. למרות שרון בזמנו גם כתב דברים מסוים שקשורים בדרום, הפרויקט היה בו גם את הדרום מעורב. אבל כן, זה להחליט על מה ולכתוב אותו. אנחנו עכשיו מנוסים בנושא הזה של מלחמה, אז זה דבר שאני מאוד מאוד מקווה שיקרה, אבל זה לא תלוי בי, גם מבחינת אם זה יקרה או לא, וגם איפה זה יהיה. זאת אומרת, זה יכול להיות הדרום, זה יכול להיות משהו אחר. אז זה דבר אחד, וחוץ מזה יש לי עוד שלושה תסריטים שהכנתי שמוכנים להיות הפרויקט הבא שלי.
בינלאומי או ישראלי?
אחד ישראלי, אחד אירופאי, אחד אמריקאי.
דוקומנטרי או עלילתי?
עלילתיים. אבל אי אפשר לדעת מה יקרה.
סדרה או סרט? כי סרט היום אין כל כך בתי קולנוע, יש נטפליקסים.
נכון. זה סיפורים שבגלל שהם מאוד ארוכים, הם יכולים להפוך להיות גם סדרה בקלות. ואני אחליט על זה אחרי ההחלמה, אני צריך שבוע להיות במיטה, רק להחלים. ואחרי זה אני אתחיל לפתח את הבא, זאת אומרת, להביא אותו לשלב הבא. אבל יש כבר דברים.
ירון זילברמן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, גדולה.
היה מאוד מעניין, ובהצלחה גדולה, ותודה על הסדרה. ונגיד רק תודה לעורכת אליה גאנה, ולראובן מן ולעד זוהר הטכנאים, ותודה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום.
הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער.
השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו שקטים ונדהמים עקבות השערה היו בכל מקום, כמו צללים גדולים, כמו עדים הלמים. השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו, מילים של אמרנו היכונו בשתיקה. עקבות השערה היו בכל מקום, ידענו שצפויה עוד דרך ארוכה. אחר כך עלתה השמש מול עינינו הלאות, ואירה באור חדש את הקור והבדידות. וכל מי שהיה שם יכול היה לראות כמה אותות חמים של ידידות. אחר כך הלכנו יחד מול השמש העולה, שהאירה את עולמו של כל איש באור חדש. הבטחנו לעצמנו ללמוד מהתחלה מה קשר טוב או רע, תמה או מקודש. השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו, הבחרנו את פנינו לרוח הקרה. עקבות השערה היו בכל מקום, כמו חותם בוער, כמו צעקה מרה. אחר כך זרחה השמש על אחינו הנחים, והאירה באור חדש את פצעינו הגלויים. לאט לאט למדנו לשוב ולהבחין בכוח המופלא של החיים. אחר כך זרחה השמש ברוח וברחמים, להאירה באור חדש את האימה והתקווה. ביקש לו ניחומים וחסד ומסירות, סליחה ואהבה. השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו,
השקט הזה והרוב. ומתק העצב אשר זמרתך ידעה על הנפש לנסור. קטנו ודלו חדרי ואני בו שרו ערירי. קטנו ודלו חדרי ואני בו שרו ערירי. ויש כי נדמה לי מרדת היום בשלוט ביטוגה דמדומים. עדיין כן קדם קולטת אוזנים הלחן ההוא התמים. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. קטן